שלום לכם. היום נלמד שיעור באזרחות אודות מוסדות פיקוח וביקורת על רשויות השלטון. כזכור, מדינה דמוקרטית או שלטון במדינה דמוקרטית יכול להיחשב כשלטון דמוקרטי רק בתנאי שהוא נבחר, דהיינו אפשר לבחור אותו, הוא יציג, האנשים שנמצאים בצמרת השלטון הם נציגי העם, ומתחלף. דיברנו בשיעור אחר על כך שבמדינה דמוקרטית רשויות השלטון הן נפרדות, פירושו של דבר הרשות המבצעת, קרי במדינת ישראל הממשלה, שואבת את כוחה מחוקי הרשות המחוקקת, הכנסת, וישנה גם רשות שופטת שהתפקיד שלה הוא לפקח ולוודא, בין השאר, זו לא התפקיד היחיד שלה, בין השאר על כך שהן המחוקקים והן המבצעים פועלים לפי החוק ורוח החוק. אבל בנוסף לרשות השופטת, יש רשויות נוספות בתוך המנגנון השלטוני במדינת ישראל, שהתפקיד שלהם הוא בעיקר לבדוק, לפקח ולבקר את גופי השלטון השונים. כאשר אנחנו במפגש הזה, בשיעור הזה, נדבר בעיקר על גופים פורמליים. כשאני אומר גופים פורמליים, אני מתכוון לגופים שהם ממונים מכוח החוק, הם מתוקצבים על ידי המדינה, כי ישנם גם גופי ביקורת שהם גופי ביקורת שאפשר לומר הם לא פורמליים, פירושו של דבר הם גופים פרטיים שייכים לעמותות או לאנשים פרטיים. למשל, ניקח את העיתונות שהיא נקראת כלב השמירה של הדמוקרטיה, שלפעמים מתברר שהכלב הזה מנתק את השרשרת שלו וגם יוצא לנשוך, לתקוף, לא רק להגן על הדמוקרטיה. או למשל ניקח אגודה כמו האגודה לזכויות האזרח, שהיא בעצם אגודה שלא מתוקצבת על ידי המדינה, אולי מקבלת תקציב מסוים מתוקף היותה עמותה ללא כוונות רווח וכולי, אבל שוב, אלה שם פועלים אנשים שרואים את עצמם כמי שמפקחים ומבקרים את פעולות השלטון. באילו לא נתמקד. נדבר היום על מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור וועדות חקירה ממלכתיות ופרלמנטריות. בעיקר נתמקד בוועדות חקירה ממלכתיות, כי על ועדות חקירה פרלמנטריות כבר דיברנו בשיעור שעסק בעבודת הכנסת. נתחיל עם מבקר המדינה. מה התפקיד של מבקר המדינה? מה המהות של התפקיד הזה? ובכן, עריכת ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של מנהל המדינה ורשויות השלטון. כלומר, מבקר המדינה מתמקד בעיקר בביקורת על הפעילות של רשויות השלטון. קרי, משרדי ממשלה, ונראה את הפירוט בהמשך, משרדי ממשלה ורשויות שונות שפועלות מטעם המדינה, לא רשויות פרטיות. מה המטרה? המטרה היא לבדוק שכספי הציבור מנוצלים למטרות שעליהן הם יועדו. לא רק שמנוצלים למטרות, שמוצאים למטרות עליהן הם יועדו, אלא גם האם הם מנוצלים כראוי. האם באמת משתמשים בכספים האלו כפי שצריך, או בדומה למה ששמעתי רק בשבוע האחרון, נכון לשעת שידור השיעור הזה, בברזיל, שהיא מדינה מוקת קורונה, שוב, נכון לשעת הקלטת השיעור הזה, הממשלה הודיעה וגם תקצבה הקמת 7 בתי חולים חדשים לטיפול בחולי הקורונה, ששם מספרם הוא נעמד באלפים, גם המתים שם נעמדים באלפים. מתוך 7 בתי החולים האלו הוקמו 2 בתי חולים, אבל התקציב ניתן ל7 בתי חולים. זאת אומרת, ספקים, קבלנים, אנשים שהיו אמורים להקים את בתי החולים האלו קיבלו את הכסף, אבל לא הקימו את בית החולים. אז מבקר המדינה, התפקיד שלו הוא לבדוק שכספי הציבור שלי ושלך, שלנו, שהם בעצם הבסיס והתשתית שנותן את האפשרות לממשלה לפעול, מוצאים ומנוצלים כראוי ולמטרות שעליהם הם יועדו. מה היכולות שלו, של מבקר המדינה? איך הוא יודע לעשות את העבודה הזאת? התשובה היא, למשרד מבקר המדינה פועלים, זה משרד גדול, יש בו אנשי מקצוע, מומחים בתחומים שונים, בתחומי כלכלה, בתחומי משפט ועוד, שהם יודעים לבוא, כאשר הם באים לגוף מסוים לבקר אותו, הם יודעים לשאול את השאלות הנכונות, הם יודעים להבחין בפרטים, הם יודעים לבחור את העיקר מתוך התפל, ובסופו של דבר להוציא דוח ביקורת. מי ממנה את מבקר המדינה? ובכן, מבקר המדינה, שימו לב, נבחר בבחירות חשאיות היכן? בכנסת, לא בממשלה, כי הרי מבקר המדינה בא ומבקר את פעולות הממשלה, אז אי אפשר שהממשלה תמנה אותו, ולכן הוא נבחר בבחירות חשאיות בכנסת, הגם, חייב לומר במאמר המוסגר, שגם התהליך בכנסת הוא בסופו של דבר, נגוע בהרבה מאוד פוליטיקה, כי הרי חברי הכנסת משתייכים למפלגות פוליטיות, שמתוך המפלגות האלה באים המשרתים ברשות המבצעת, בממשלה, יד רוחצת יד. בסופו של דבר, בחירת מבקר המדינה גם היא מלווה ברחש בחש הפוליטי הרגיל. אבל בכל אופן, ההגדרה היא שמי שבוחר את מבקר המדינה היא הכנסת, הרשות המחוקקת, כי מבקר המדינה הוא בסופו של דבר זרוע נוספת, כמו שנראה, באפשרות של הכנסת לפקח על עבודת הממשלה. אז בואו נראה עכשיו מהם תחומי הביקורת של המבקר. חוקיות הפעולות. המבקר בודק האם הכנסות הגופים המבוקרים התקבלו והוצאו על פי חוק. כלומר, יש לנו משרד, נקחו לדוגמה את משרד הביטחון. משרד הביטחון, התקציב שלו הוא נאמד במיליארדים. המשרד שמתוקצב בסכום הגבוה ביותר, אחריו צועד משרד החינוך, אולי אפילו לפניו. מדובר על משרדים עתירי תקציבים. האם באמת הם קיבלו ראשית את כל הכספים שהם אמורים לקבל? והאם הם הוציאו אותם לפי החוק? האם המשרד אכן, משרד החינוך למשל, הוציא את הכספים עבור מטרות ראויות, או שאולי יש כמה גופים בזבזניים בדרך? תואר המידות. האם עובדי המדינה עמדו בכללי ההתנהגות שמחייבים אותם מתוקף תפקידם? דהיינו, האם במילים פשוטות יותר, האם לא נדבק משהו למישהו בידיים? ניהול תקין. האם הנהלת החשבונות תקינה? שוב, מתקשר למה שראינו קודם בנוגע לתואר המידות, ויעילות וחיסכון. הזכרתי את זה קודם. האם באמת, כאשר עכשיו אנחנו מתקצבים פרויקט מסוים, מתקצבים רעיון מסוים, האם באמת אנחנו נוהגים ביעילות וחיסכון, או שאולי אנחנו מבזבזים הרבה כספים בדרך? קחו לדוגמה משלחת רכש של משרד הביטחון שטסה לתערוכה הצבאית בפריז. יש תערוכה כזו שבה מציגים כלי נשק חדשים, גם ישראל מציגה. אז הם טסים לשם. הם טסו במחלקה ראשונה, במחלקת תיירים, באיזה מלון הם התארחו. כל הדברים האלו עולים כסף, הם נמצאים בשולי הדברים, אבל אם לא שמים אליהם לב, דווקא הסעיפים הקטנים האלה, בסופו של דבר יכולים לקחת הרבה מאוד כספים שהם כספי ציבור, הם הכספים של כולנו. הנה בואו נראה דוגמה לפעילות מבקר המדינה שמדברת על חשיבות הביקורת, ונקרא. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, זה מבקר המדינה הנוכחי, שוב נכון לשעת הקלטת השיעור הזה, נכנס היום לתפקידו החדש כשהצהיר אמונים למדינת ישראל ולחוקיה בכנסת. אל למבקר להתערב בהליכי קבלת החלטות. מעורבות בקבלת ההחלטות עלולה לפגוע במעמדה של הביקורת כאובייקטיבית ובלתי תלויה. אמר אנגלמן. כלומר, כאשר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה החדש, מציג את תפיסת עולמו לגבי תפקידו של המבקר, הוא אומר, צריך להיזהר, הוא אומר, אני רואה את עצמי כמי שלא מתערב בקבלת ההחלטות. קבלת ההחלטות היא בתחומי פעילותן של הרשויות המבצעות, ואולי גם של הרשויות המחוקקות. התפקיד שלי הוא לבקר אותם. אני אמור להיות אובייקטיבי לחלוטין. אם אני אהיה שותף לקבלת ההחלטות, איך אוכל לבקר את התהליך הזה? כי מבקר המדינה מבקר בין השאר גם את התהליכים של קבלת ההחלטות. בנאומו הגדיר אנגלמן את עבודת המבקר כביקורת בונה, וציין כי ישאף להביא לידי ביטוי את הרקע הפיננסי והניהולי שלו. מתניהו אנגלמן בעברו היה מנכ"ל הטכניון ועוד מוסדות. עוד אמר כי היושרה ותואר המידות, זוכרים? הוא גם בודק את תואר המידות, הן נדבך חשוב במשימת מבקר המדינה. הוא ציין כי לתפיסתו, לצד המלצות המבקר ניתן להציג חלופות להתנהלות הגופים המבוקרים, דבר שעשוי לשפר את התנהלותם. זאת אומרת, אומר אנגלמן, אינני רוצה להטיח בוץ ורפש. המטרה שלי היא המטרה של כולנו, שהמדינה תתנהל בצורה מיטבית, בצורה טובה יותר, בצורה ראויה יותר, ולכן הביקורת שלי תהיה ביקורת בונה לגופם של דברים ולא לגופם של אישים. אני אצפה שהביקורת שלי תביא לתהליך של שיפור. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, כזכור מתניהו אנגלמן נבחר איכן בכנסת, הוא התמודד מול נציג האופוזיציה גיורא רום, אמר בכנסת כי יש כאלו שמעזים להפחיד מערכה של עבודת הביקורת. הם אומרים, היה עדיף לנו בלי המציק הזה, הנודניק, שחוקר ובוחן את כל מה שאנחנו עושים. אלו דברי הבל. ביקורת המדינה לא רק משפרת את החיים, היא מצילה חיים. אני אתן דוגמה. לאחר מלחמת לבנון השנייה, כאשר העלתה ביקורת על הציוד של חיילי המילואים, התברר שהשכפצים, זה מעין עפודות כאלו שלובשים הלוחמים בקרב, אינם עמידים בפני ירי של כדורים, כי שזאת המטרה שלהם. יש שכפצים שהם נקראים שכפצים קרמיים, שהם טובים יותר, שהם בולמים, אבל השכפצים שנתנו לחיילי המילואים לא מתאימים. או למשל בזמנו הייתה ביקורת של, התברר בביקורת של מבקר המדינה, שמסכות האבח, שבהגדרה שלהם היו אמורות להגן על מי שחובש אותם בפני אירוע כימי, לא ממלאות את הפונקציה שלהם. הן לא יעילות, עדיף שתשב בבית, תסגור את החלונות וכמובן תתפלל. אז הן מצילות חיים, כי אם אין ביקורת, בסופו של דבר, אנשים עלולים לעשות מה שנראה להם, או יותר חמור מכך, הם עלולים לא לעשות את מה שהם צריכים ומחויבים לעשות, ולפעמים תחומי העשייה של האנשים מצילים חיים. כן, פשוטו כמשמעו, קחו לדוגמה את כל נושא מערך הבדיקות של הקורונה שנעשה עכשיו. ככל שמספר הבדיקות עולה, כך מגלים יותר נדבקים, כך אפשר לקטוע יותר, להבין איכן יש התפרצות של המחלה, אפשר יותר להשאיר את שגרת החיים פחות או יותר כמות שהיא. כי אתה יודע לטפל במוקדים, אבל בשביל זה אתה צריך שאנשים יעשו את זה. אם אנשים יתרשלו ולא יבדקו, אם יש אפשרות לבדוק ולא בודקים, אתה עלול ליטול חיים. יושב ראש הכנסת הוסיף ואמר, כי מי שמכיר את עבודת ביקורת המדינה יודע היטב שלא מדובר בשעשוע תיאורטי. לא מדובר בביקורת לשם הביקורת או בדקדוקי עניות חסרי צורך. מדובר בחיזוק הבית שלנו. מדובר בהבטחת שלומם וחייהם של אזרחי ישראל, כמו שהוא אמר קודם, מצילת חיים. זלזול בביקורת הוא זלזול בהם. אין לו מקום במדינה מתוקנת. ולכן למבקר המדינה יש תפקיד חשוב מאוד, כאמור, במדינה מתוקנת. אז נמשיך ונראה מהם העקרונות שלפיהם פועל מבקר המדינה. נאמן לעם. בחירתו של המבקר כאמור היא על ידי הכנסת. בלבד, כיוון שהיא מייצגת את כלל חלקי העם. כתוצאה מכך, כנגזרת מכך, אסורה עליו כל פעילות פוליטית. כי אם הוא יהיה חלק מהמשחק הפוליטי, לצורך העניין, הוא יהיה חבר במפלגה מסוימת, או אפילו יעמוד בראש מועצה מקומית, אז שוב, הוא לא יוכל לבקר את עצמו. הביקורת, כזכור, היא ביקורת שאמורה להיות אובייקטיבית ובלתי תלויה, שאינה מושפעת מכל דבר אחר. ולכן מבקר המדינה אמור להיבחר בבחירות חשאיות, הוא לא אמור להכיר את הבוחרים שלו, מי הם חברי הכנסת שבחרו בו. הוא אמור לייצג את כולם שווה בשווה. המשכורת שלו נקבעת על ידי הכנסת. שוב, זו משכורת שהיא לא תלויה למשל בהחלטת ממשלה. ולמה? כדי ליצור כמה שיותר חציצה, כדי ליצור כמה שיותר מרחק בין המבקר לבין הגופים המבוקרים. תקציב מבקר המדינה, שכאמור, מדובר, הוא לא פועל לבד, הוא עומד בראש מערכת גדולה של עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים, מומחים בתחומים שונים. התקציב שלו נקבע בוועדת הכספים של הכנסת על פי המלצת המבקר. כמובן, ועדת הכספים יכולה לומר למבקר, אתה ביקשת יותר מדי, אבל בדרך כלל מגיעים לעמק השווה. והדין וחשבון. בסופו של דבר, היכן מושמעת הביקורת הזו? ובכן, כל אחד ואחת מכם יכולים ללמוד ולקרוא את הביקורת, את דוח המבקר. המלצה שלי, מצוין להירדם עם זה בלילה. אתה מהר מאוד נרדם עם דוח מבקר המדינה. המבקר מניח על שולחן הכנסת פעם בשנה דין וחשבון פומבי על ביקורותיו וממצאיו. בשנים האחרונות, אפשר לומר כבר אולי אפילו בעשורים האחרונים, היום של הנחת הדוח מבקר המדינה על שולחן הכנסת, שהוא דוח עבה מאוד, מכיל מאות עמודים, הוא יום שהוא חגיגה במידה מסוימת, בעיקר לעיתונאים שמנסים לדלות מבין כל הסעיפים ותתי הסעיפים, את הפרטים הפיקנטיים על גופים שונים, ביקורת כזו או אחרת, בזבוזי כספים שהתבררו. ולפעמים דוח מבקר המדינה עומד בעינן של שערות פוליטיות. לפעמים מבקר המדינה גם ממליץ על פתיחת הליך פלילי כלפי גופים ואנשים מסוימים שלדעתו הם לא מילאו את תפקידם כראוי עד כדי מעשה פלילי. אז מה החשיבות של מבקר המדינה? עצם הביקורת. עצם הביקורת של המבקר המדינה, יש בה כבר חשיבות. למה? כי כשאדם יודע שיש מישהו שיבחן אותו, הוא כבר מרסן את ההתנהגות שלו. חז"ל אמרו את זה בהקשר אחר. דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וואו, כמה אנשים היו מוכנים לשלם הרבה, כדי שבזמן אמת הם יזכרו את הכללים האלה. אז מבקר המדינה הוא עדיין לא עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך, אבל בפירוש למבקר המדינה יש יכולת להיכנס ולהציב תמונת ראי בפני הגופים המבוקרים והאנשים שעומדים בראשם על הפעילות שהם עשו או לא עשו, ולמתוח עליהם ביקורת, לפעמים ביקורת קטלנית, קשה וכואבת. פרסום. עצם הפרסום, כמו שראינו קודם, הנחת הדוח, דוח מבקר המדינה על שולחן הכנסת, זה בדרך כלל על שולחנו של יושב ראש הכנסת, באופן פומבי, שכל אחד יכול לקרוא אותו, כל אחד יכול להתייחס אליו, שוב זה יוצר לחץ ציבורי לתיקון הליקויים, וגם מבקר המדינה בדרך כלל ביום הגשת הדוח, יערוך גם מסיבת עיתונאים, על מנת לעורר כמה שיותר הידים לדוח שאותו הוא יגיש, ולנושאים שלדעתו כדאי להתמקד בעיקר בתיקון הליקויים שהוא גילה שהיו בהם במהלך השנה האחרונה או אפילו השנים האחרונות. צריך לזכור שהמערכות השלטוניות בכל מדינה הן מערכות גדולות, מסועפות, והרבה פעמים, לפעמים אחרי שנים, מתברר שבחלקים מסוימים שלהם הן גם מסועבות. ולכן למבקר המדינה, מבקר המדינה לא יכול לבדוק את הכל בכל שנה, אבל הוא בפירוש יכול להציב מעין פרוג'קטור, להציב פנס שמאיר פינות חשוכות כאלו ואחרות. החוק מחייב את הגוף המבוקר לתקן את הליקויים בהתאם לממצאי המבקר. האם זה קורה? נו, בתוך עמנו אנחנו יושבים ואנחנו יודעים שלא תמיד, אבל בכל אופן דוח המבקר הוא משמש את הכנסת בתפקידה כגוף ביקורת ופיקוח על עבודת הממשלה. זאת אומרת, אם נמצא ליקוי באחד המשרדים, לדוגמה במשרד התרבות לצורך העניין, ונמצא שמשרד התרבות הוציא כספים בצורה שאינה חסכונית, אינה יעילה למטרות שהן לא המטרות שלו, אז כאשר יבוא שר או שרת התרבות יבואו לפני הוועדה הרלוונטית בכנסת ויבקשו תוספת תקציב, יאמרו להם רק רגע, האם תיקנתם כבר את הליקויים? האם כבר עמדתם? האם כבר סידרתם את כל מה שהמבקר מצא שהוא טעון שיפור? ולכן התפקיד של מבקר המדינה יש לו חשיבות גדולה בכל מדינה דמוקרטית שרוצה לפקח ולנהל את הכספים הציבוריים שלה, כאשר בעיקר השיניים שלו הם השיניים הציבוריים. נחזור אחרי ההפסקה. חזר, בסוף החלק הקודם דיברנו על תפקיד מבקר המדינה, תהליך המינוי שלו, תחומי הביקורת, ראינו את החשיבות שיש לתפקיד מבקר המדינה. הערה אחת, יש כאלה שסבורים שלמבקר אין מספיק שיניים, כי כאמור התפקיד של המבקר הוא בעיקר תפקיד ציבורי. המבקר לא יכול באמת לפתוח בחקירה פלילית, זהו תפקידה של המשטרה. המבקר לא יכול להטיל סנקציות, הוא יכול אולי להמליץ עליהן. ויש כאלה שחושבים שבמצב הזה הביקורת בסופו של דבר, איך אומרים, בדיל ויעבור. אוקיי, אז היום הוגש דוח הביקורת, היה רעש, כתבו על זה בעיתונים, אבל מחר, מחרתיים, בעוד שבוע, שבועיים, כבר יעטפו בזה דגים, אף אחד לא יזכור מה נאמר שם, ועולם כמנהגו ימשיך לנהוג. ולכן אותם אנשים סבורים שהיה מקום לתת מקום יותר, לתת יכולות למבקר המדינה, יכולות טובות יותר, כדי שהביקורת שלו אכן תהיה אפקטיבית. גוף נוסף, שהוא בעצם אחת מהיחידות של מבקר המדינה, הוא נציב תלונות הציבור. נציב תלונות הציבור, כשמו כן הוא, אוזן קשבת לתלונות האזרח על פגיעה בו מצד רשויות השלטון. לא מדובר בדווקא על איזושהי עתירה מהסוג שאנחנו שומעים מדי פעם עתירות לבגץ. לא, מדובר על אזרח שבא במגע עם אחת מרשויות השלטון או מהגופים השלטוניים או שמתוקצבים על ידי מדינת ישראל, והוא מוצא את עצמו נפגע. הוא פונה לנציב תלונות הציבור, האזרח הקטן, מול המערכת הביורוקרטית השלטונית הגדולה. ונציב תלונות הציבור, התפקיד שלו הוא לתווך באמצע, וכמו שנראה, מה הוא עושה? א', הוא פועל מכוח חוק מבקר המדינה, כמו שאמרתי, נציב תלונות הציבור, הוא בעצם מבקר המדינה, הוא פועל בתוך משרד מבקר המדינה. מה עושה נציב תלונות הציבור? הוא פונה עם התלונה לגוף הציבורי, אודותיו הוגשה התלונה. חוזר למתלונן עם העתקי מכתבו, הטיפול והתיקון. זאת אומרת, מה שנקרא סגירת מעגל. זאת אומרת, נפתח מעגל של תלונה, אנחנו לא משאירים אותה להיות מעובקת במגירה, גם אם טיפלנו, אנחנו צריכים להראות, או יותר נכון, נציב תלונות הציבור צריך להראות שאכן התלונה טופלה. הוא מגן בין השאר גם על עובדי ציבור מפני התנכלות עליהם במקום עבודתם. זה יכול לקרות למשל, מכיוון שאנחנו מדברים על גוף שעובד בתוך מבקר המדינה, כאשר אחד מהעובדים במשרד ממשלתי פונה ומדווח על אי התנהלות תקינה או התנהלות לא תקינה בנושא כספי, בנושא כספים, או בנושא מוסר, או בנושאים אחרים. ואז יש חשש שאותו עובד, וזה כבר קרה, אותו עובד יפוטר למשל ממקום העבודה, יצרו את צעדיו, כי הוא הרי, איך אומרים, הוא יצא נגד כולם, הוא ילשין. אז לנציב תלונות הציבור יש תפקיד גם בתחום הזה של מה שנקרא מגלי חושפי שחיתויות. בואו נראה דוגמה לפעולה של נציב תלונות הציבור. נציב תלונות הציבור על שופטים אליעזר ריבלין, מצא כי תלונה שהוגשה, זה מתוך כתבה בעיתונות, מצא כי תלונה שהוגשה נגד רשם היא מוצדקת. הסיבה, הרשם כתב בטעות בפסק הדין כי הצדדים הציגו בפניו את קורות התאונה באמצעות מכונית צעצוע. יש הליך כזה, כאשר יש דיון בבית משפט בנוגע לתאונות דרכים, כאשר מביאים מכוניות צעצוע ומנסים, עורכי הדין של הצדדים, מנסים להראות כיצד התרחשה או לא התרחשה התאונה ומי אשם בה. הרשם כתב שזה נעשה באמצעות מכונית צעצוע, ואז כותב אליעזר ריבלין בעקבות תלונה שהוגשה לו, הוא כותב, פסק דין המשרבב התרחשות במשפט שלא הייתה ולא נבראה, פוגע באמון בבתי המשפט. זאת אומרת, כאן נציב תלונות הציבור שם את האצבע על כך שיש חשיבות גדולה מאוד לאמון שהציבור רוכש, שאמור לרכוש למערכת, במיוחד מערכת המשפט, אמון שלצערנו בשנים האחרונות נסדק מאוד, ויש אומרים אפילו שהתאווה בו שבר שלא ניתן לאיחוי, והוא אומר כל דבר כזה מעין תיאור של אירוע במשפט שלא קרה, פוגם בסופו של דבר באמון שהציבור חש כלפי המערכת. דוגמה אחת. דוגמה אחרת למשל על תלונות שהיו בזמנו למשל לגבי תעודות כשרות במוסדות ציבוריים, שכידוע בדרך כלל מוסדות הציבוריים במדינת ישראל נושאים תעודות, אמורים בתי האוכל שלהם או המזנונים שיש בהם אמורים לשאת תעודת כשרות. והרבה פעמים מתלוננים על כך שאין חסרה תעודת כשרות באותו מקום. שוב, זהו תפקידו של נציב תלונות הציבור לטפל בבעיה הזו ולתת לה מענה. אז דיברנו על תפקידו של מבקר המדינה, שבתוך המשרד למבקר המדינה, או הוא עצמו בעצם מוגדר גם כנציב תלונות הציבור, אם מבקר המדינה בודק את המערכות כולן, הרי שנציב תלונות הציבור כאמור, מטפל באופן נקודתי בתלונות של האזרח, כלפי המערכת השלטונית או גופי השלטון, דהיינו גופים שממומנים ופועלים מכוחן של החלטות הממשלה והכנסת. אבל יש עוד גוף אחד שהוא נקרא ועדת חקירה ממלכתית. מהי ועדת חקירה ממלכתית? חוקרת חשדות למחדל בנושא בעל חשיבות חיונית. נדגיש את המילה חיונית. חיונית פירושו של דבר, זה נושא שיש בו לפעמים תלויות בו שאלות של חיים ומוות, שגורם למשבר באמון הציבור בממשלה. הדוגמה, אחת הדוגמאות הידועות ביותר במדינה היא ועדת החקירה הממלכתית שקמה אחרי מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים פרצה בהפתעה למדינת ישראל, עד כמה זו הייתה הפתעה או לא, על כך למדנו בשיעור שעסק בהיסטוריה של מלחמת יום הכיפורים, אבל במהלך המלחמה התברר שצהל לא היה מוכן, דיו. מחסני החירום לא היו ערוכים, התהליך של הגיוס לקה בחסר, ההפעלה של הכוחות לא הייתה טובה. זו מלחמה שגבתה את חייהם של אלפי אנשים. ומדינת ישראל דרשה, אזרחי ישראל רצו לדעת מה עושים כדי שזה לא יחזור על עצמו במלחמה הבאה, שלא תהיה. בעקבות כך הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, שהתפקיד שלה היה לבדוק ללא מסו פנים, מיד נראה מי ממנה את ועדת החקירה הממלכתית, מי חבר בה, מה הסמכויות שיש לה, אבל לבדוק את המחדלים ואת התהליך שהוביל להפתעה הנוראה האי של מלחמת יום הכיפורים. וזו לא ועדת החקירה הממלכתית היחידה, נראה אולי דוגמאות נוספות. מינוי. מי ממנה את הוועדה? שימו לב, נשיא בית המשפט העליון ממנה את הוועדה. כי כאמור, הוועדה הזו אמורה לבדוק את כשלי המערכת השלטונית כולה. זאת אומרת, לא רק הרשות המחוקקת, גם הרשות המבצעת. אז לצורך כך אנחנו משתמשים ברשות השופטת, שהיא רשות כאמור בלתי תלויה ברשויות האחרות. ההרכב שלה מומחים מקצועיים שבראשם עומד שופט. בראש הוועדה למשל שבדקה את מלחמת יום הכיפורים עמד השופט שמעון אגרנט. בראש ועדה שבדקה למשל את אירועי סברה ושתילה במלחמת לבנון הראשונה עמד השופט כהן. הסמכות שלה, שימו לב, לבדוק, לחקור, כלומר לא רק בדיקה, אתה גם לחקור, לזמן עדים, לבדוק מסמכים ולהסיק מסקנות. ועדת חקירה ממלכתית יכולה להמליץ, לפטר אישים שונים. כן. הדיונים של ועדת החקירה הממלכתית בדרך כלל הם יהיו גם פומביים. שוב, כי מה המטרה של ועדת החקירה הממלכתית? כאמור. לבדוק חשדות בנוגע למחדל בנושא בעל חשיבות חיונית למדינת ישראל. מדינת ישראל זה לא גוף מופשט, זה אנחנו, אנחנו האזרחים. אז זכותנו לשמוע את השאלות וגם לקבל את התשובות מפי אותם אנשים שהיו אחראים למחדל, כפי שהוא נראה. זכותם גם של הנחקרים, כמובן להגן על עצמם ולהסביר את עצמם, להסביר את רקע להחלטות ולפעולות שהם נקטו. וזה מה שקרה, קורה וגם יקרה בוועדות החקירה הממלכתיות השונות. בדרך כלל הממשלה תאמץ את ההחלטות של הוועדה, כי אחרת למה היא הוקמה? הרי המטרה היא באמת לחפש את המחדלים. ועד היום, למשל, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, נאלצו לפרוש מתפקידם הרמטכ"ל, דוד אלעזר, ראש אמן אלי זעירה, שהוא אשם בקונספציה, בתפיסה המוטעת של אגף המודיעין בצה"ל, שלא תפרוץ מלחמה. אלוף פיגוד הדרום, שמואל גונן גורודיש, שכבר במהלך המלחמה עבר סוג של הדחה, פרש מהצבא, ירד ממדינת ישראל, מת בניכר אחרי שנים. ההחלטות שלה הן החלטות קשות, אבל הן החלטות, הפעילות שלה היא בסופו של דבר פעילות שהמטרה שלה היא לרפא. לרפא את החשדות, את התסכול, את העוינות לפעמים שנוצר בין הציבור לבין הנציגים שלו, לבין אנשים שאמורים לפעול מטעמו, לבין אנשים שאמורים להגן עליו, לבין האנשים שאמורים לייצג אותו. ולכן לפעמים אין מנוס מהחלטות קשות, אין מנוס מביקורות נוקבות כלפי אנשים, ושחלקם גם חושבים שנעשה להם עוול. אלי זעירה הוציא ספר שבו הוא הסביר, בספר הזה הוא הסביר את הפעולות שלו ערב מלחמת יום הכיפורים, ועוד אנשים. נכון. נכון, ליבנו איתם. אבל מדינת ישראל, או המדינה בכלל, לאו דווקא מדינת ישראל, אבל המדינה יכולה להמשיך להתנהל הלאה. הפגיעה במערכות היא לא הייתה פגיעה אנושה. שמו עליה רטייה. תקנו אותה, לפעמים אפילו ריפאו אותה. בשיעור אחר, אודות עבודת הכנסת, דיברנו על כך שגם הכנסת כגוף מפקח, פיקוח וביקורת על הממשלה, גם היא ממנה לפעמים ועדת חקירה פרלמנטרית, שהיא מורכבת מחברי כנסת. עכשיו נראה, בטבלה הבאה נראה השוואה בין ועדת חקירה ממלכתית לבין ועדת חקירה פרלמנטרית. אז בואו נראה. מי ממנה את ועדת החקירה הממלכתית? אמרנו, נשיא בית המשפט העליון בהסכמת הממשלה או הוועדה לביקורת המדינה. אמרנו, זה גוף שממונה על ידי מי? על ידי הרשות השופטת. לעומת זאת, ועדת חקירה פרלמנטרית ממונה על ידי הכנסת, נכון? לכן היא נקראת פרלמנטרית. הפרלמנט היא, הכנסת היא הפרלמנט של מדינת ישראל. את מי היא בודקת? בוועדת חקירה ממלכתית היא בודקת את האחראים למחדלים בנושאים ציבוריים. מי היה אחראי למלחמת יום הכיפורים? מי היה אחראי להיעלמות ילדי תימן? מי היה אחראי לאירועי סברה ושתילה? אלו אירועים ציבוריים, אירועים שנוגעים לכולנו. לעומת זאת, ועדת חקירה פרלמנטרית בודקת בעיקר את פעולות הממשלה, בתחום החינוך, בתחומים כאלו ואחרים. חברי הוועדה, ועדת חקירה ממלכתית, אלו אנשים מקצועיים. למשל, לוועדת החקירה שבדקה את מלחמת יום הכיפורים, ישב בה קצין בכיר, במילואים. כי הוא מכיר, הוא מבין, כאשר תוצג לפניו מפה, הוא ידע להבין את המהלכים ולבקר אותם, לומר, למה פעלתם כך ולא אחרת? למה יצאתם למתקפת הנגד בתאריך הזה ולא חיכיתם יום נוסף? או למה לא הצלחתם להגיע מהר יותר? לעומת זאת, בוועדת החקירה הפרלמנטרית, יהיו בה נציגים מהקואליציה ומהאופוזיציה, אבל נציגים שהם עצמם חברי כנסת. המטרות של ועדת החקירה הממלכתית, כאמור, הם להשיב את האמון שבין הממשלה לציבור. במלחמת יום הכיפורים הוא נפגע מאוד. באירועי סברה ושתילה, שבמהלכם רצחו הפלנגות הנוצריות בלבנון, רצחו תושבי מחנות פליטים, סברה ושתילה, מוסלמים בלבנון, הטענה הייתה שצה"ל, כצבא מוסרי, לא היה צריך לאפשר את ההתפתחות הזאת. וידוע על כך, והשאלה הייתה, האם היה ידוע על כוונותיהם של הפלנגות הנוצריות, לא היה ידוע על כוונותיהם, מי היה אחראי לכך, מהן בסופו של דבר גם אולי מטרות המלחמה. כל השאלות האלה התנקזו לתוך הוועדת החקירה הזו, שבסופו של דבר קבעה שאריאל שרון, לצורך העניין, לא יוכל להמשיך לשרת כשר הביטחון. הוא נאלץ להתפטר מהתפקיד שלו. ועדת חקירה פרלמנטרית היא מדברת על פיקוח על הממשלה, שוב, פעולות שהממשלה עשתה, סוגיות שהממשלה נוגעת בהן, ויש צורך לדון בהן. הסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית זה זימון עדים, שרים, מסמכים, כניסת סרבנים. כלומר, לתת כנס למי שמסרב להופיע בפניה. כן, הם יכולים לקנוס בסכומי כסף, לא מבוטלים. ופרסום. כאמור, דיוני ועדת חקירה ממלכתית הם דיונים פומביים, למעט דיונים שהם חסויים, שבהם מופיעים למשל אנשים שהתפקיד שלהם אינו מאפשר את הפרסום של הזהות שלהם, או דנים בהם על אירועים שעדיין צריכים להישאר סודיים. ובוועדת חקירה פרלמנטרית, הסמכות שלה הוא לזמן שרים ולהגיש מסקנות לכנסת. כאמור, ועדת חקירה ממלכתית, בדרך כלל הממשלה תאמץ את המסקנות שלה. ועדת חקירה פרלמנטרית, לא תמיד. בואו נראה דוגמה לוועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה אהוד ברק הודיע היום בישיבת הממשלה, כן, אהוד ברק שימש כראש הממשלה תקופה קצרה מאוד, שנה וכמה חודשים, בסוף המאה ה-20. על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת ההתנגשויות בין כוחות הביטחון, בהם היו מעורבים אזרחים ישראלים יהודים וערבים, ובהם נהרגו ונפצעו אזרחים ישראלים יהודים וערבים. אלו מהומות שידועות מאוד באותה תקופה, מהומות שבהם, שימו לב, נהרגו אזרחים ערבים מאש המשטרה. הממשלה אישרה את הקמתה של ועדת החקירה הממלכתית. ברק הודיע על החלטתו לאחר שורת לחצים שהופעלו עליו בעיקר מצד האמריקנים ומצד מנהיגות המגזר הערבי, שהודיע כי היא מחרימה את ועדת הבדיקה שמינתה הממשלה. כלומר, הצעד הראשון היה למנות ועדת בדיקה. אומרים ראשי המגזר הערבי, אנחנו לא מאמינים להם, אנחנו לא סומכים עליהם, אנחנו דורשים ועדה שהיא בלתי תלויה, שהיא תדע לבקר ללא משוא פנים את עבודת הממשלה. ראש הממשלה אמר כי יפנה אל נשיא בית המשפט העליון. כאמור, מי שאמור למנות את הוועדה הוא נשיא בית המשפט העליון, ולכן ראש הממשלה יפנה אליו כדי שימנה עוד היום את חברי הוועדה. לדבריו, הוועדה היא תתבקש לחקור את השתלשלות האירועים אחד, ובתוכם התנהגות המסיתים, המארגנים ומשתתפי האירועים, ואת פעילות כוחות הביטחון. כלומר, אומר אהוד ברק, הוועדה לא תעשה הנחות לאף אחד. היא תבדוק את פעילות כוחות הביטחון, המשטרה, במקרה הזה. אבל היא גם תבדוק את המפגינים. היא גם תבדוק מי שלח אותם. היא גם תבדוק מי הסית אותם. כי יכול להיות שהאירועים זה יצאו מכלל הפגנה תמימה ולגיטימית, שהיא מותרת וחובה גם לאפשר את קיומה במדינה דמוקרטית. ולכן גם אולי התגובה של כוחות הביטחון הייתה גם לא מידתית, בהתאם לגובה הלהבות שייצרו מארגני ההפגנות והמסיתים למיניהם. ראש הממשלה אמר לשרים כי ההחלטה התקבלה לאחר שנועץ ביושב ראש ועדת הבירור שמונתה לפני שבועיים על ידי הממשלה לנושא זה. כזכור, הממשלה ממנה בהתחלה ועדת בדיקה, אבל ראשי המגזר הערבי לא מוכנים להסתפק בה. השופט בדימוס שלום ברנר, אשר המליץ בפניו על סיום עבודתה של ועדת הבירור, הוא מינוי ועדת חקירה תחתיה מכוח חוק ועדות חקירה. כן, ועדת חקירה ממלכתית, יש חוק במדינה שמסמיך את הממשלה לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה הורה לרשויות אכיפת החוק לפעול נגד פורעי החוק מכל המגזרים, יהודים וערבים, שעשו דין לעצמם. ברק הוסיף כי חובתו כראש ממשלת ישראל היא לכלל אזרחי ישראל, הערבים והיהודים כאחד, היא לעשות ככל שניתן להורדת המתח, הגברת השוויון ועיצוב דו-שיח בונה וחיובי בחברה הישראלית. אז הנה כל המרכיבים של גוף הביקורת הזה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית. מינויה, סמכותה ומטרותיה לתפקידה. והמשימה שלכם, תלמידים. ענו על השאלות הבאות. מה חשיבותה של הביקורת לתקינות השלטון והמשטר? זוכרים, דיברנו על החשיבות של, למשל, של תפקיד מבקר המדינה. למשל, לבדוק את תואר המידות, את המטרה של שמם עוצמו, היעילות והחיסכון של הוצאת הכספים ועוד. מי בוחר את מבקר המדינה? אמרנו, זו הכנסת, בבחירות חשאיות. ציינו שני גופים שאותם מוסמך מבקר המדינה לבדוק, ופרטו שני תחומי ביקורת שבסמכותו לבדוק. דיברנו על זה. שני גופים, אנחנו יכולים לציין למשל את הצבא והמשטרה, את רכבת ישראל, כן, היא עדיין גוף ממשלתי, או כל גוף אחר. הסבירו והדגימו את ההבדל בין תפקיד מבקר המדינה לעבודת נציב תלונות הציבור. אמרנו, מבקר המדינה, התפקיד שלו הוא מערכתי, הוא בודק את המשרד הממשלתי. נציב תלונות הציבור הוא התפקיד שלו הוא נקודתי, בנקודות החיכוך שבין האזרח לבין הגוף השלטוני. והשאלה האחרונה, השוו בין ועדת חקירה ממלכתית לוועדת חקירה פרלמנטרית. זוכרים? מי ממנה? מי חבר בוועדה? מה המטרות שלה? מה הסמכויות שלה? ובסופו של דבר, גם בדרך כלל, כיצד יתייחסו בהמשך לוועדת חקירה ממלכתית ולוועדת חקירה פרלמנטרית. אז תודה לכם על ההקשבה, ושיהיה לכם בהצלחה.